טוב, אז אנחנו נתחיל. תארו לעצמכם מצב שכולם עומדים בתור במכוניות, ויש בגלל משהו, איזו סיבה שם, רמזור מקולקל, עוד משהו, וכולם מחכים, מחכים. וכל פעם יש מישהו שעוקף את התור, נוסע בנתיב הנגדי, ומגיע לראש התור. עוד אחת, ועוד אחת. אנחנו יושבים מתעצבנים, ואולי חושבים שאנחנו בעצמנו אולי נעשה ככה, כי מה, אני פרייר, ועוד כל מיני אמירות כאלה. והנה, עוד אחת נוסע, ופתאום מולו בא מסעית, סימטריילר כזה, והוא לא יודע לאן, אין לו לאן לברוח משם, והוא מתבלבל, מנסה לרדת לשוליים, בצד הכי שמאלי של זה, ומתבלבל, בום, נתקע בעמוד, שבר לעצמו פנס. מה האנשים שיושבים פה בתור כאזרחים טובים חושבים?
מגיע לו.
מגיע לו. מה גורם לנו לחשוב ככה על האדם הזה?
שמחה לעד.
מגיע לו, זה אומר שאנחנו שמחים שקרה לו את זה. אני חושב שיש לנו איזה רצון לצדק. רצון פנימי לצדק. אנחנו רוצים שיהיה, שהחוטא לא יצא זכאי, ושהכל, יש לנו איזו, כמו שיש לנו חוש אסתטי, ככה יש לנו גם חוש למשפטי, לצדק, שהכל יהיה כמו שצריך. אבל באמת, באמת, אם אנחנו נחשוב טוב, אנחנו נראה שאנחנו, שזה לא בא מתוך רצון לצדק, אלא זה בא מתוך עין רעה. לא עין הרע, כמו שדיברנו, אלא עין רעה. יש משהו רע בתוכנו שהוא שמח, כאשר נעשה דין שכזה. למה רע? כי הרי באמת, 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 אנחנו לא יודעים למה הוא עוקף. אנחנו חושבים שהוא חוצפן. אנחנו חושבים כל מיני מחשבות, אבל באמת לא יודעים. מעשה שהיה איתי. כך היה. כן, איתי.
שאני לא עברתי עבירה. אני לא עברתי עבירה, ויכול להיות
שאם הייתי עבירה,
גם הייתי
קורא לי.
זה גם
עבירה. כן. שמח כאילו שאני שומר סדר, נכון? כי אתה יוצא מתוך הנחה שהוא עובר עבירות וכולי, והוא לא בסדר.
עבירה היא ברורה.
אז זהו. אז
כן,
נכון. עוד ועוד ועוד. זהו, אז אני רוצה לספר לכם מקרה שקרה לי בחיים. אני העברתי את השיעור הזה הרבה הרבה פעמים, לפני 10 שנים, אפילו יותר. יום אחת לבן שלי כאב האוזן, ופתאום התחיל לצאת מאוזן שם משהו מוגלה או משהו כזה מפחיד שאני אף פעם לא ראיתי, ומאוד נבהלתי, התקשרתי דחוף לרופא, ורופא אמר לי, תיסע מהר לבית חולים, כי הוא יכול להיות חירש באוזן הזאת, הוא יכול להישאר ככה חירש, תיסע לבית חולים, ואני חשבתי, שקלתי להזמין אמבולנס, אבל גם עד שאמבולנס מגיע, זה גם ייקח איזה 10 דקות פלוס מינוס, ואני פחדתי, אז אני פשוט הכנסתי אותו לאוטו ונסעתי, והיה תור ארוך, כזה מכוניות, ואני עקפתי, ואז הבן הגדול שלי שישב שם באוטו, שאל אותי, אבא, מה אתה חושב, מה האנשים הללו שעכשיו בתור חושבים עליך? אז אמרתי, מה זאת אומרת? בטח שהם חושבים שדנים אותי לקו זכות, וחושבים שיש לי ילד באוטו, שאני ממהר לבית חולים, ואני חייב לעשות את זה, כי הם בטח שמעו את השיעור שלי, במכון מאיר, שמדבר על הנושא הזה, על לדון את חברך לקו זכות. אבל הרעיון הזה של לדון לקו זכות, זה לא מעין נאיביות כזאת. לא מדובר על זה שאדם צריך להיות קצת טמבל כזה, קצת טיפיש כזה, כן, כולם טובים, כולם זה, אתה רואה שמישהו שם גונב מהתיק, אז הוא אומר, הוא בטח התבלבל, הוא חשב שזה תיק שלו, וצריך להיות מישהו כזה, דן לקו זכות כזה, מישהו נאיבי ופטי, תמים כזה, לא, לא. לדון לקו זכות זאת מידה שאנחנו לומדים אותה היום, מידה חשובה, רצינית, מאוד מאוד עקרונית. זה גישה עקרונית לחיים. לדון לקו זכות אנחנו אמורים כאשר סיטואציה היא לא ברורה לנו. לא שאתה צריך סתם לחשוב שטויות. לא, אתה לא יודע למה. ואז אז אתה אמור להפעיל את הבחירה החופשית שלך, את המבט שלך על המציאות, ואתה מכריע את המצב שהוא 50-50, מצב הניטרלי, אתה מכריע אותו לקו זכות. זאת אומרת, אתה בעצם פה ניגש בגישה אקטיבית. אתה לא בא סתם, אני חושב, לא. אתה כאילו מתכנת את החיים שלך, מתכנת את עצמך. אתה מבין, הקדוש ברוך הוא שולח לך איזושהי סיטואציה, שאתה צריך להכריע אותה, לכאן או לכאן. זה לא סתם שאתה ראית עכשיו מישהו, אוטו שעוקב. שופט, נכון, אתה כמו שופט, נכון. כן, נכון. זאת מצווה קע"ז, שהרמב״ם מונה אותה בסדר מצוות, שהרעיון שם בצדק תשפוט עמיתך, מה שאתה אומר שהשופט גם צריך ככה לעשות. עבודה עיקרית של שופט זה לברר, לגלות מה קרה ועל פי זה לפסוק, אבל כאשר סיטואציה היא חצי-חצי, אז עליך בתור שופט מצווה, ממש מצווה, לדון לקו זכות לפי רמב״ם. כן, אפשר, אפשר להגיד ככה, אבל שם זה זכאי, פה אתה לא זכאי, פה אתה פשוט אומר, הוא ודאי עשה משהו חיובי, ודאי הייתה סיבה טובה, לא שאין לי עילה להשים אותו.
זה לא אין אשמה, אלא אין ראיות.
זהו, זה לא בגלל שאין ראיות, אלא בגלל שאני מכריע את הסיטואציה הזאת. והאמת היא שכשאנחנו מכריעים את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, את המצב הזה, לא רק את המצב אנחנו אומרים, הוא בטח זכאי, הוא חייב, הוא בטח יש לו יולדת שם באוטו, או עוד משהו דברים כאלה, אלא באמת אדם גם את עצמו מכריע לקו זכות וקו חובה. באמת את עצמו הוא שופט ודן. כן, ואני אסביר פה נקודה מסוימת, ואחר כך אני אשמח לשמוע אם יש שאלה. רבותינו אומרים שיחס בינינו, בין קדוש ברוך הוא לא כזה של מישהו, איזשהו כוח על, כוח עליון, שנמצא בעולמות הרוחניים אי שם מעלינו, ומשם הוא גוזר עלינו גזירות ונותן לנו כל מיני שם פרסים או עונשים או דברים טובים ודברים רעים. כי ציור כזה הוא ציור כמובן מעוות, כי הוא הופך את היחס בינינו, בין קדוש ברוך הוא, ליחס של זרים, יחס של שתי כוחות, מישהו שהוא חיצוני לנו, זר לנו. ודיברנו על זה שנה שעברה ארוך, המון. יש הרבה שיעורים על זה שיחס, שמערכת יחסים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא היא לא כזאת, שהוא מישהו חיצוני ואומר לנו דברים כאלו או אחרים. אז מה קורה באמת? מה שקורה זה שאדם הוא בעצמו כאילו קובע לעצמו מה יקרה איתו. מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא כאילו מעמיד אותנו בסיטואציה כזאת ששם זה העתה גמור ממה שאדם נמצא בעצמו במצב הזה. רק הוא עושה את זה בבורסה, ועכשיו כדי להכריע האם המניות שלך שאתה שמת שם כל הכסף שלך, אם הם יעלו או ירדו, אז כדי לשפוט בסיטואציה הזאת, השם מעמיד אותנו בחיים הרגילים בדיוק באותו מצב, רק הוא מתבטא בתור של מכוניות. הרי כולם עומדים בתור, כולם מרוויחים שם שלוש, אני יודע כמה אחוז בנק נותן על הפקם, על ידי פיקדון וכל מיני כאלה דברים, לא מתנצב. ואתה עשית קונץ, אתה עשית טריק, אתה עברת לראש התור, אתה עכשיו השקעת במניות ספקולטיביות, ואתה רוצה שזה יקפוץ. נו, מה צריך לקרוא איתך? אתה צריך להתרסק או לא? אז אתה עומד בתור של מכוניות, ועוד מישהו עובר, ועוד מישהו עובר, ופתאום עוד מישהו בום, ושובר פנס. ואתה אומר לו, מגיע לו. נכון, טוב שככה קרה. טוב שהוא שבר. נכון. ואז אתה לא מבין למה פתאום מניות שלך צנחו. אולי אפשר דוגמה אחרת, אולי דוגמה היא לא לגמרי נכונה, כי במניות הללו יש אנשים אחרים גם מעורבים, אז קשה לחשוב שפתאום כולם דווקא, בסדר, נגיד. אני אומר באופן ודאי מאוד סכימטי. אבל כעיקרון זה כן עובד ככה. זאת אומרת, כשאתה שופט מישהו אחר, בעצם זה יכולה להיות סיטואציה שהשם ימיד אותך שם, ואתה מכריע את עצמך לקו חובה. כדי שלא יצא מצב שמישהו חיצוני, שכאילו כביכול הקדוש ברוך הוא נתן לך עונש, ואז אתה אומר, זה לא צודק, בסדר, אני מבין, אני מקבל, הכל יודע, הכל נכון, וזה, אבל בלב, אדם, כמו שאנחנו ראינו לא פעם, יש לו ברוגיז ורוגיז כלפי השם, יש לו טרוניה וזה כלפי שמיה. ממש? כן, נכון. זה כמו היה עם כבשת רש, בדיוק, אותו עיקרון. תראו, אומר על זה, מקור אחד אצלנו זה רב עזריה פיגו. האמת היא שאני לא יודע בדיוק מי בפסקה פה אומר את זה, כי גם לרבי יונתן אייבשיץ יש ספר שנקרא בינה לעתים, אבל אני חושב שזה דווקא אומר הפיגו, שהוא חי לפני 300 שנה בערך באיטליה, 250 באיטליה, כן? הוא תמיד חג גדול, הוא כותב ככה. ברוב טובו גזרה חוכמתו כי בהגיע תור איש ואיש להיות נידון על מעשיו, הוא התברך עורך לפני האיש ההוא כאין שאלה על העושה כך וכך, מה יהיה דינו ומשפטו? והוא עצמו אומר וגוזר בפיו, הוא ראוי לכך וכך. ואז אומר הוא התברך, כן משפטיך, אתה חרצת. אתם זוכרים מאיפה הביטוי הזה, כן משפטיך, אתה חרצת? יש בספר מלאכים סיפור כזה על אחיו, שנביא רצה לאותת לו, לספר לו, שבעצם הוא כן. 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 אז הוא שחרר את ה... איך קראו? בן... איך? לא, לא, לא. איך?
בן
הדד, כן. הוא שחרר את בן הדד. אז נביא, אם אני לא טועה, זה היה עידו, הוא התחפש לחייל ופצע את עצמו, כאילו חייל פצוע במלחמה, ובא לאחיו ואומר, המלך תשפוט אותי, תציל אותי. למה? אומר, המפקד רוצה להרוג אותי. למה הוא רוצה להרוג אותך? אומר, כי הוא אמר לי לשמור על מישהו, ואמר לי, אם הוא יברח, אתה, נפשך יהיה תחת נפשו. אני ארוג אותך אם הוא יברח. ואני שמרתי עליו, אבל אני לא שמתי לב, הסתכלתי הנה והנה, והוא פתאום ברח. ועכשיו מפקד רוצה להרוג אותי. אז מגיע לי, מה? מגיע לי עכשיו עונש מוות בגלל זה? אז אמר לו אחיו, כן משפטיך, אתה חרצת, אתה בעצמך עכשיו דנת את עצמך למוות, כמו שאתה עכשיו אמרת, נכון, מגיע לך למות על זה. ואז החייל הזה הוריד את הבוץ, את הלכלוך מפניו, ואז מלך הכיר בו שזה נביא, ואז נביא אמר לו, כן משפטיך, אתה חרצת על עצמך. אז לזה מה שמתכוון ספר בינה לעתים, כשהוא אומר, ואז אומר הוא התברך, כן משפטיך, אתה חרצת, הן לטוב והן למוטב. ועל זה אמר המשורר עליו השלום, פי צדיק יהגה חוכמה, ולשונו, תדבר משפט. ולכן אמר המדרש שמיתתו של האדם ותחייתו אינה אלא בלשון. זאת אומרת, בלשון עצמו, הוא עצמו גוזר על עצמו. כי אין הקדוש ברוך הוא רוצה לתת שכר ועונש לאדם, אלא על פיו ממש. שלשונו תדבר משפטו לחיים או למוות. ונמצא שאדם תחילה הוא עצמו עושה הגזר הדין, מה שראוי, ואחר כך הוא יתברך, מקיים ומאשר גזירתו. ואינו רוצה לגזור עליו כלום, קודם שפיו ירשיינו, לכן אנשים שהם מתייחסים לאחרים במבט ביקורתי, בדרך כלל הם מרגישים על עצמם, את עצמם מרגישים רע. אדם שיש לו, שהוא דן את האחרים לקו חובה ומתייחס אליהם בצורה כזאת, מידת הדין, אדם כזה בדרך כלל מרגיש את עצמו רע, כי הוא, זה חוזר עליו כאילו בבומרנג. הוא יודע איפשהו בפנים שגם אנשים אחרים ככה מתייחסים אליו. כן, זה מצב שלא ברור, בדיוק. זה מצב של 50-50. נכון, זה בדיוק על זה מדובר. אני פשוט אתן לכם דוגמה. נגיד, אתה נוסע במונית, ואתה בסוף הנסיעה משלם על כמה שהיה שם, מה שהיה, והוא נותן לך, הנהג נותן לך עודף, ואתה רואה שחסר לך 2 שקל. אתה אומר לנהג, סליחה, פה חסרים לי 2 שקל. אז הוא אומר, לא, לא, נתתי לך, בדיוק. אומר, לא, הנה, אני לא הלכתי לשום מקום, לא לקח, לא זה, פה על היד, מה שאתה נתת, חסר 2 שקל. טוב, בסדר, כך, כך, בבקשה. ונותן לך 2 שקל. עכשיו, מה דעתכם? הנהג הזה עשה את זה בכוונה, לא נתן לכם שתי שקל, או שהוא באמת טעה וחשב שהוא נתן. נכון. נכון. לא על זה מדובר. הנה, עכשיו, מה שתיארתי לכם, זה המצב. זאת הסיטואציה שמישהו שאל פה, איך יודעים? כן? זאת בדיוק מה שסיטואציה שאתם שאלתם. איך יודעים? הרי אנחנו לא תמיד יודעים למה זה נעשה. אז במקרה כזה, אומרת לנו תורה, תדון לקו זכות. זה לא מדובר להיות תמים כזה. זה מדובר שאתה מבין שיכול להיות ככה, יכול להיות ככה, ואתה אומר עליו לקו זכות.
אם זה 5 שקלים או 10 שקלים?
כן, אותו דבר, לא משנה. כל עוד שזה לא יעבור את הגבול של 50-50. כן. אז זה בדיוק המצב. זה כמו ש... אתם מבינים? כי ברגע הזה, כשאתה מכריע אותו בלבך לכאן או לכאן, אתה לא אותו מכריע. אתה את עצמך מכריע. לא רק במובן הזה מה יקרה איתך, כמו שקראנו את זה קודם, של ספר בינה לעתים. דרך אגב, אותו עיקרון פה נמצא גם אצל בעל שם טוב, מקור 3, וגם אצל רבי נחמן, מקור 3 ב'. כל המקורות הללו מדברים על אותו עיקרון. הנה, אתה יודע מה, בוא נקרא, זה רבי נחמן הוא קצת יותר קצר, אז בוא נקרא את זה, 3 ב'. ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, כן, פרקי אבות. כי שמעתי בשם בעל שם טוב, וזה הפסקה הקודמת היא יותר גדולה, שזה בעצם כל המקור של רבי נחמן. כי קודם כל, גזר דין שבעולם חז ושלום, מאספין, מה? מאספין כל העולם, אם מסכימים לדין ההוא, ואף את האיש בעצמו שגזרו עליו הדין, חס ושלום, שואלים אותו, אם הוא מסכים, אזי נגמר הדין, חס ושלום. העניין כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו, בוודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן, אך מטעין אותו ושואלים אותו על כיוצא בו, והוא פוסק הדין ואז נגמר הדין. אז מה שיוצא כאן זה לא רק שאתה דן את עצמך לקו חובה או קו זכות, מה שיקרה איתך, כן, בחיים, אם זה מגיע לך גזר דין, לא מגיע וכו', אלא שאתה קובע, כשאתה חושב על הנהג ושתי שקל לפה, שתי שקל לשם, אתה קובע ברגע הזה איזה מין אדם אתה עכשיו, לאן אתה שייך. לא מי הוא, ולא מה מגיע לך, ולא רק מה שמגיע לך, מה שעכשיו קראנו פה, אלא מאיזה, מי אתה? כי אתה מכריע כאן על עצמך. כמו שאמרתי, כמו שיש ביטוי כזה, אמרתי את זה הרבה פעמים, אבל אני חושב שביטוי הזה הוא מאוד יסודי כאן. כמו מהו עונש הכי גדול לשקרן? שמה? שלא מאמינים לו, זאת אומרת, גם כשהוא אומר אמת, אנשים חושבים שהוא משקר, נכון?
זה
אז זהו, אז זה העונש הקטן.
זה יותר,
שהוא לא מאמין לאף אחד. זהו, זה העונש יותר גדול. לא שכשהוא אומר לא מאמינים לו, שזאב זאב, כן, הסיטואציה. אלא בזה שהוא חשדן כלפי כל האנשים האחרים. הוא מתייחס אליהם כאל שקרנים. זה אדם שהוא חי בעולם, שבו עולם עוין לו, שיכולים לשקר, אין על מישהו לסמוך, אתה לא יכול להישען על אף אחד, אתה לא יכול להאמין לאף אחד, לא לסמוך על אף אחד, כי אתה יודע שכולם שקרנים, תאמין לי. אתם יודעים, זה הגיהנום של השקרן, הוא חושב שכולם שקרנים, אז איזה מין חיים יש לו, פנימיים? אותו דבר קורה לבן אדם שהוא דן לקו חובה. הרי הוא לא יודע, אז למה הוא דן ככה? כי יש איזשהו ריקבון בנפשו. והוא חושב שכולם חושדים בו, וכולם נגדו. כולם דנים אותו לקו חובה. זה העונש יותר גדול. זה לא רק שאתה עכשיו אומר שהבורסה תיפול והמניות שלך ייפלו, או שאתה שתשבור שם פנס באוטו שלך. זה כסף קטן, זה עונש קל. אלא כשאתה דן לקו חובה, אתה משייך את עצמך לעולם של רוע, עולם של דין, עולם של עין רעה כלפיך. ושם אתה תקוע. פה הבעיה. כן, יהיו כמה שאלות.
זה סיטואציה של האטמוספירה, אבל אדם נמצא.
כן.
מתוך זה שעובד,
קודם האנשים
שלא
תקורים לא, שם זה לא חצי-חצי, שם זה לא 50-50. כן, מישהו, אתה הראשון שרצית לשאול איזושהי שאלה, ואני כל הזמן התקדמתי. עניתי כבר השאלה, כבר לא רלוונטי, כן, בבקשה.
בעצם, אנחנו מצליחים פה מצב של 50-50,
ובעצם, נגיד שיש 51-49, לכאורה, בטוח שזה יהיה ל-51, כלומר, כי אם חקרתי את העניין, אמור להגיע לאמת, ואז אני גוזר. כן, לא, מה שאתה, מה ששואלים, 49-51, זה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה. אתה יודע מה, אני אסביר לכם, יש איזה מחקר מאוד מעניין בנושא הזה, בפסיכולוגיה. אני אתייחס לשאלה הזאת. כן, בבקשה. כן, בשכל, זה בשכל, כן, 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 בבקשה.
אני לצד אחד קדימה, אני רואה עכשיו בני אדם, מרפא בעיות, אחרי צרות, אז אנחנו נבין ש...
זו שאלה מצוינת, כן, אני אחזור על השאלה שלך. אנחנו עכשיו רואים בן אדם שיש לו צרות, בעיות, אותו שלו כל הזמן מתקלקל, אשתו בורחת ממנו, ילדים לא מדברים איתו, והכל, אנחנו אומרים, זה בגלל שיש לו עין הרע. עכשיו אנחנו דנו אותו לקו חובה אוטומטית, נכון? הוא בטח כזה וכזה, הוא בטח...
שאלה, לא
כן, לא ביותר קביעה, נכון, זו שאלה מצוינת. אז שני דברים. דבר אחד, יש בזה משהו. אחד מהסימנים של בריאות הנפש של האדם זה עושר המשפחתי שלו. מבחינה פסיכולוגית, בלי קשר לצד הרוחני. אני עכשיו אומר את זה לא כדבר תורה, אלא כפסיכולוגיה. אחד הסימנים לזה שאדם בריא בנפשו, זה שיש לו משפחה, קשר טוב עם ילדיו, עם סביבה, בעבודה, הוא לא מסוכסך עם כולם ועם שכינה וכל זה, חי רגיל. תלוי כל פעם גם מהשכינה, אבל בגדול, זה אחד הסימנים. זה לא הוכחה. זה לא אמת מוחלטת, כן? זה אבל יש בזה משהו. וכשאתה רואה שיש מתחים עם אנשים אחרים, כן, צריך לחשוב ולעשות, לנסות לעשות תשובה. אלא אם כן, אתה נמצא שם בתפקיד כזה שאתה בא לנענע את הקהילה, ואתה עושה שם פרובוקציות כדי שהם יעלו לארץ, והם כולם שונאים אותך שאתה שם מפריע להם לחיות רגיל. בסדר, זה יש מציאות, אבל אני אומר בפשטות. כן, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה שיש צרות לבן אדם, זה לא אומר שזה עונש מקדוש ברוך הוא משמיים וכל זה. לפעמים צדיקים נושאים בעול של הצרות של העולם הזה. אחד האנשים שהיו לו הכי הרבה צרות זה היה יעקב אבינו. וזה לא בגלל שהוא היה לו עין רעה. אלא זה פקלה של העולם שלנו, וזאת הייתה המעלה שלו, נכון, שהוא נסע, כמו שהחייל טוב נכנס מתחת הלונקה במסע הלונקות, וכואב לו, והלך לו הכתף, וזה בכל אופן הוא ממשיך. הוא עושה זה בבחירה, בהתנדבות. זה לא מעיד, בטח הוא בחור בייתי, אם יש לו צרות בחיים. אבל בגדול, בפשטות, אנחנו, כיוון שאנחנו לא יודעים למה ומה ואיך, אז אנחנו דנים אותו כמובן לקו זכות, ואומרים, אנחנו לא יודעים למה, אבל יש סיכוי. כן, בבקשה. הנה, זו שאלה טובה. אם אני מבין, ברור לי, שאין בו שום דבר טוב, שזה לא 50-50, אלא שזה 100 או 99-1, האם אפשר במקרה כזה לדון לקו זכות? כן. הדבר הזה נקרא, לא לדון לקו זכות, אלא זה נקרא לרשפב. לרשפב. לא יודעים מה זה לרשפב? לרשפב זה תורת רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, זה תורה שלו שנקראת ריש פי בית. אז שם הוא אומר שצריך לדון את כל אדם לקו זכות, גם רשע גמור, וזה הפך להיות בין החבר'ה ששייכים לתורתו של הרבינו, זה נקרא בלשונם לרשפב אותו לקו זכות. כן? זה נמצא, דבר הזה נמצא אצלכם במקור 6א. אומר על זה רבינו, דה, כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו מעט אינו רשע. כן, לכן אמרתי לך, לא 100%, אלא 99% שהוא רשע, כן? ועל ידי זה שמוציא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות, ויכול להשיבו בתשובה. זאת אומרת, אדם שהוא ככה מתייחס, אז יש לו יכולת, יש לו זכות, יש לו אפשרות להחזיר את הרשע הזה בתשובה. כי מישהו שהוא בא אליו במבט ביקורתי, במבט שפוסל, במבט שהוא יודע עליו כבר הכל, אז הוא בדרך כלל אדם לא מוכן לשתף פעולה, הוא לא מוכן לזוז. ואני חושב שזה בעצם תפקיד של תלמיד חכם. כן, זה הבדל בין האדם רגיל, שהוא דן לקו זכות בין 50-50. אבל צדיק צריך ללמוד לדון אותו לקו זכות, למרות שהוא יודע שהוא 99% חייב. אבל הוא תופס משהו מעט טוב, ועל ידי זה הוא מביא אותו לקו זכות. זה כבר עבודה מחנכת, זאת עבודה של אדם שפועל בשליחות, מישהו שהוא לא הנהגה לכולם. רק שנייה, אני רוצה לגמור. ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש, לבקש, למצוא בו מעט טוב ששם אינו רשע. כי איך אפשר שלא יעשה איזה מצווה או איזה דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות, עד שישוב בתשובה ואבן. כן, זה גישה לא לרבים. זה גישה ליחידי סגולה. אבל ברוך השם, בעם ישראל יש כאלה יחידי סגולה, שזה מה שהם עושים. הם מתייחסים לזה כעבודה, כמהלך, שהם הולכים ופועלים ככה במציאות. הם לא נפגשים עם נהג מונית בצורה תמימה, בצורה כזאת של בפשטות. אלא הוא יודע שהוא גנב, שקרן וכל זה, הוא מכיר אותו. זה לא פעם ראשונה, כמו ש... אבל הוא יודע שאם הוא עכשיו מאמין בו, והוא יתפוס את הנקודה החיובית שיש בו, הוא יעלה אותו ויתקן אותו ויכול להחזיר אותו בתשובה, להציל אותו בעצם. כן, בבקשה. כן. כן. טוב. כן, בבקשה. כן, נכון. כן, בבקשה. מה אתה אומר? תראו, מה שאתה שואל, אתה אומר, אם כולם ככה התייחסו, אני אחזור על שאלה, כי ביקשו ממני פעם באינטרנט לחזור על השאלה. אתה אומר, אם כולם התייחסו אליו במבט של רבי נחמן, אז למה שהוא יחזור בתשובה? הוא יישאר, כיף לו, טוב לו, נכון? לכן, מה שאמרתי, זה הדרכה ליחידים. זה כמו כירורג. כירורג יודע איך לעשות ניתוח נוירוכירורגית במוח, ואני לא. לכן אני לא חושב שכל אחד זה יכול גישה. אבל רבי נחמן הוא היה נוירוכירורג. הוא הבין בנפשות. הוא ידע בנפשות האנושיות. והוא חשב שבכל אופן כך צריך לעשות. תודה רבה, יישר כוח. תודה רבה. גם, כן, יכול להיות, לעצמו ולשכמותו. מי שהולך בדרכו, אולי... טוב, בכל אופן, אנחנו עכשיו חוזרים למצב הזה של 50-50, כן? לא מצב רגיל. עכשיו, אני רוצה להראות לכם דבר מאוד מעניין בפסיכולוגיה מודרנית, שככה הבינה את העיקרון הזה בצורה מאוד מעניינת. יש מישהו בשם פרופסור אלוי בארצות הברית, בניו יורק, הוא עשה ניסוי, פסיכולוג, עשה ניסוי כזה. וכך קבוצה של אנשים שהם, יש להם דיכאון, נמצאים בדיכאון, וקבוצה אנשים בריאים בנפשם, ונתן להם סיטואציות שצריך להכריע אותם לכאן ולכאן. צריך לדעת, להבין בכל מיני מצבים, כל מיני תמונות, כל מיני המון 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 דברים שאתה יכול לדעת, כאילו להכריע את זה לכאן וכאן, בלי שיש לך אינפורמציה מספקת, כן? כשיש 50-50. למשל, הוא יראה להם שם בן אדם ושואל אותו, האם לדעתך האדם הזה הוא פרופסור או לא? עכשיו, אתה יכול לקחת פנים כאלה של איזה שודד, מעובד וזה, לשאול אותו פרופסור, זה לא יהיה 50-50. אתה יכול לקחת מישהו שהוא איזה אדם אצילי, משקפיים כזה וכזה, והדרת פנים כזאת, אז יש סיכוי שהוא יגיד, כן, פרופסור. אז כשזה כל כך ברור, אז אין כאן שאלה, לא כאלה. מראים לו תמונה רגילה, אדם רגיל, כזה אפשר להגיד כן, אפשר לא, אתה לא יודע. מה דעתך? או יראו לו שם תמונה של שני אנשים יושבים מדברים. מה דעתך? אנשים הללו הם ביחסים טובים או לא? הם חברים, הם אויבים, הם אוהבים אחד את השני, או להפך, הם שונאים. מה דעתך? אתה לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת לפי התנוחות, לפי מה שאתה רואה, תנועת שפת הגוף, כל זה. אתה לא יודע. ועוד 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 כאלה, עשרות, אולי מאות מצבים שאדם צריך להכריע. התוצאות של מחקר היו מאוד מאוד מפתיעות. התברר שלקבוצה של האנשים עם דיכאון, קליטה שלהם הייתה יותר מדויקת מאשר אנשים בריאים ב7-9%. הם קלטו את ה... הם היו יותר ריאליים מאשר אנשים בריאים. ואנשים בריאים תמיד הגזימו לצד החיובי. ודווקא אנשים עם דיכאון, הם ראו את האמת, מה שהיא. זה, למי שזה מעניין, יש איזה מחקר שלם, שהוא ככה נקרא, Depressive Realism. ככה זה נקרא. המציאות המדוקאת.
מה המסקנה?
זהו, המסקנה שמתבקשת מהמחקר הזה, מאוד מאוד מעניין אותי מה דעתכם, מה היא.
זה הפוך ממה שאמרנו. קצת הפוך ממה שאמרנו.
למה? לא. הם קלטו. מי שהיה פרופסור, אמרו הוא פרופסור. מי שהיה לא, אמרו לא. ואנשים עם אנשים בריאים אמרו על אדם רגיל, פרופסור, וזה פרופסור. כולם היו פרופסורים שם. למרות שבאמת, נגיד, חצי כן, חצי לא. ודיכאונים צדקו, דייקו, והנורמליים טעו. רק שנייה, כן, בבקשה. אוקיי. אוקיי, ומה אתה אומר?
הנורמלי, הם מסתכלים ומשתמשים השכל. אילו אלה
הדיכאונים.
הם מסתכלים רק לפי מראית עין, אז הם ידעו לי,
אוקיי, אוקיי. כן, בבקשה. האדם שבדיכאון זה לא אומר שהוא לא, שאין לו שכל. הוא יכול להיות מאוד מאוד חכם. זה, אנחנו יכולים להיות בדיכאון, זה לא דבר שהוא חס וחליל, כן, אבל זה לא דבר שהוא מראה שם איזה נורא והיום, כן? לוקחים כדורים ויוצאים, ברוך השם. אבל, כן, אבל זה אי, זה, בכל אופן, יש איזושהי סטייה כאן, כן? אז אנחנו מנסים להבין מה טבעם. כן, בבקשה, זה עוד שני, סליחה. כן, כן.
אני חושב שאלה שהם לא מדוכאים, הם משתדלים להיות בחיים אופטימיים. כאילו אלה שמדוכאים...
לא, בסדר, אני שואל עכשיו, מה המסקנה של זה?
אז הם רואים את הצורה ריאלית, ולכן הם רואים שהחיים לא טובים, ולכן
מדוכאים. אהה, אהה, זו תשובה מעניינת. הבנתם מה שקורה? מה שמדוכאים רואים, הם רואים את הריאליה. הם צודקים כי המציאות היא באמת המציאות היא באמת מדוכאת באמת מה שהם צדקו האנשים דיכאון זה אדם הלא נורמלי הוא הנורמלי טוב, אולי אנחנו קצת נתקדם, אני רק אגיד רק שנייה, אולי שאלה אחרונה, כן, דבר אחרון, כן?
והמציאות יכולה להיות איומה. יכולה להיות איומה, והתמיכה הנפשית נדרשת.
אוקיי.
בגלל זה. לא בגלל שהם לא מבינים ולא ולא.
כן, כן. אולי אני אגיד לכם מה שמסקנה שלהם הייתה, זה לא מסקנה שלהם ככה הגיעו, וזה מאוד הפתיע אותי, ואני מאוד... מאוד התרשמתי מהמסקנה שלהם. המסקנה הייתה שחלק מנורמליות של אדם זה להיות לא ריאלי. נורמליות. להיות לא ריאליסט. להיות קצת אופטימיסט. מה שאנשים אומרים הרבה פעמים אני לא פסימיסט, אני ריאליסט, אני רואה דברים כמו שהם. אז ברגע שהוא אומר, אני רואה דברים כמו שהם, סימן שיש לו נטייה לדיכאון. כן, אדם נורמלי, הוא צריך להיות בין 7-9% לדון לקו זכות. לא להיות ריאלי. זאת טעות להיות ריאלי. אם אתה ריאלי, סימן שיש איזושהי בעיה אצלך. כי מציאות היא אכן, היא קצת יותר אפורה ממה שאנחנו קולטים אותה. זאת אמת. ולכן מדוכאים רואים אותה כפי שהיא. אבל זה חלק ממחלה לראות הכל כפי שהוא. אתה, אדם, אסור להיות ריאליסט. כי אם אתה ריאליסט, אתה לא מציאותי. כן. זה הפרדוקס בזה. אם אתה ריאליסט, סימן שאתה לא מציאותי. כי אם אתה ריאליסט, זאת אומרת, אתה רואה את הסיטואציה קצת שחורה. קצת לקו שחור. כן? אם אתה רואה הכל עובדות, אז סימן שיש איזושהי בעיה. אדם נורמלי, הוא צריך להיות אופטימיסט. לא להגיע לאיבוד שליטה ואיבוד קשר למציאות. אבל ב-7% כן, יותר.
כדי שנשאר שמחים?
לא. כי זאת האמת, זאת הנורמליות, זאת בריאות הנפש, מה שנקרא. נכון, חלק מבריאות הנפש זה ללכת על פי דרכי חז"ל, לדון את העולם לקו זכות. כי כמו שאמרנו, כן, יותר, אז זה צריך להיות רבי נחמן, כן, זה צריך, זה לצדיקים גדולים. אבל מה ש, מה שאתם דיברתם קודם לגבי, אני חושב ששאלת אם זה 49 ו-51, אז התשובה פה היא לא 49 ו-51, זה פה 50, 40 ו-60, אתה מבין, פחות או יותר. עכשיו, אנחנו צריכים כבר לסיים, אז אין לנו זמן לשאלות, אני רק רוצה להגיד לכם את העיקרון הזה, הוא מופיע בגמרא, שגמרא אומרת שכך אנחנו גם מתייחסים לעולם כולו. אדם יכול לבוא לעולם, כמו שחז"ל אומרים, כמו יש שני אורחים, הם באים לבעל הבית ומקבלים כל טוב, אחת יוצא ואומר, וואו, איזה חסד קיבלתי, והשני אומר, לא. ככה אדם חי בעולם הזה. השם נותן לו, והוא יכול להגיד, בסדר, סך הכל, מה הוא דבר נתן? תסתכלו אצלכם, אומר מקור שבע, אומר ככה, רבי אלעזר בר שמעון אומר, לפי שהעולם נידון אחר רובו, ויחיד נידון אחר רובו, עושה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לקו זכות, כן? כל העולם, עצמו ואת כל העולם. עבר עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו. אומר על זה, אומרת גמרא במקום אחר, שאני חושב שדברים הללו מסתדרים ביחד. הוא היה אומר, אורח טוב, מה אומר? כמה תרחות תרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לפניי, כמה יין הביא לפניי, כמה גלוסקאות הביא לפניי, וכל מה שתרח, לא תרח אלא בשבילי. אבל אורח רע, מה הוא אומר? מה תרחה תרח בעל הבית זה? פת אחת אכלתי. חתיכה אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי. כל התורח שתרח בעל הבית זה, לא תרח אלא בשביל אשתו ובניו. עכשיו, מה אתם אומרים? מי צודק מהם? הרי באמת, הוא בישל, לא בשבילו. הוא לא חטא, שם, שחט לו את הפר ונתן לו לשון עם חרדל. הוא עשה את זה לאשתו וילדיו. האורח השני הוא צודק. מבחינת המציאות, מי צודק? פה האורח השני, אורח רע. אני חושב שזה הרעיון של ה-depressive realism, המחקר הזה. זאת אמת. האורח טוב זה מישהו שהוא הופך את הסיטואציה. אתם מבינים? זאת אומרת, לדון לקו זכות, זה לא פשוט עין טובה כזאת, או נפש טובה, נחמד, אדם טוב כזה. לא, זאת עמדה רוחנית, זה בחירה, זה גישה שלך לחיים. כן, נכון. ואת הריאליסט הזה, הריאליסט הזה, גמרא קוראת לו אורח רע, נכון. מה? זהו. כן, זהו. כן, נכון. זאת אומרת, אם... אני חושב שגם אדם שהוא נמצא כשהוא חי בצורה כזאת, הוא לא רק יותר צודק יוצא מפה. אלא הוא גם, מה? כן, הוא גם יותר שמח, יותר בריא בנפשו, הוא יותר חי, יותר עובד, יותר מציאותי. ולזה אנחנו לומדים מחז"ל להיות אורחים טובים בעולם הזה. כי אנחנו זוכרים שבעצם לא רק את עצמנו אנחנו דנים לקו זכות או קו חובה, אלא כך אנחנו קובעים לא רק מהו עולם, מי הוא מהו, שאנחנו מכירים אותו לקו זכות או קו חובה, אלא כאילו באיזה עולם אתה נמצא, אתה יוצר את העולם שלך, ואתה באופן בחירי עושה אותו טוב. זה לדון לקו זכות. טוב, נעצור כאן.